מתחילים בהקדמת המחבר. הנושא של הספר, כפי שהסברנו כבר, מהותה של התורה שבעל פה ותורתם של חז"ל. הדברים נאמרו, היו צריכים להיכתב בעקבות ביקורת שהושמעה כלפי חז"ל בדורו של המהר"ל, ביקורת שמושמעת מדי פעם. הביקורת אומרת שהרבנים עושים מה בראש שלהם, סתם, כן, לא... מה שבא להם לומר, הם אומרים. והמהר"ל צריך להסביר לנו מהי תורת חז"ל. אז ראשית כל להבין מי הם חז"ל, מהי מדרגתם, איזה סוג אנשים הם אותם חכמים שאנו מדברים עליהם. במה, אני קורא כאן לפנים, במה ששלמות האדם בידיעת ובהשגת הנמצאים, כלומר, מכיוון ש, מה שכתוב במה, הכוונה מכיוון ש, שלמות האדם, מה שעושה את האדם לאדם שלם, בידיעת ובהשגת הנמצאים, זה שהאדם יודע ומשיג, הרי מה שעושה את האריה לאריה זה שהוא יודע לטרוף, מה שעושה את האיילה לאיילה שלמה זה שהיא יודעת לרוץ, מה שעושה את הציפור לציפור זה שהיא יודעת לעוף. מה שעושה את האדם לאדם זה שהוא משיג, משיג ויודע. נכון? הדעת, חוכמה. אמנם לא זו מטרת האדם האחרונה, כפי שהסביר המהר"ל בספריו ואחרים, אבל הוא הולך כאן לפי השיטה המינימלית, זו של הפילוסופים. הפילוסופים אומרים שלמות האדם זה הדעת. אז אומר, מכאן, מתוך כך, היה יותר ראשונה לדעת ולהשיג מהות עצמו. כלומר, הדבר אם כן, הראשון ביותר שאדם צריך לדעת, זה קודם כל את עצמו. לפני שאתה הולך לדעת דברים מחוץ לעצמך, קודם כל תדע מי אתה, ואחרי זה נדבר על מה שבחוץ. היה אדם אחד באתונה שהבין את זה, שמו היה סוקרטס, והוא החליט שלעומת הפילוסופים שקדמו לו, שעסקו ב... מבנה היקום, במהות הקוסמוס, הוא יעסוק אך ורק בשאלת מהות האדם ובעיקר מהות עצמו. כן? זה החידוש של סוקרטס, ואפשר לומר זאת עמדה שקוראים לה היום עמדה קיומית, או בעברית אקזיסטנציאלית. כלומר, יש לאדם נטייה לפעמים לראות את העיקר בתוך עולמו הפנימי, ויש כאלה שאכפת להם מהעולם החיצוני. אומר המהר"ל, ההיגיון דורש שקודם כל תדע מי אתה. ולא יהיה שחל בהשגת עצמו, שאדם לא יהיה שחל, הכוונה בלתי יודע, את עצמו. ובאמת, השגה זאת לא קלה היא. דבר מאוד קשה בעצם. כי לא רבים יחכמו בהשגת זאת, בהשגה זאת, היא השגת מדרגת עצמו. כן? כלומר, רוב בני אדם אינם יודעים. עד שנגיד ב-200 שנה האחרונות, 150 שנה האחרונות, התפתח מדע שלם של תורת הנפש, הפסיכואנליזה, וכל מיני אסכולות פסיכולוגיות, שלא גמרו לחקור מהי נפש האדם באמת. יש מודע, ויש תת מודע, ויש על מודע, ויש גלגולים, יש הרבה מאוד, ויש תת מודע קולקטיבי, תת מודע חברתי. יש הרבה דברים שכשאנחנו שואלים את עצמנו מי אני, אנחנו מתחילים להסתבך. אדם יכול, אני פלוני, אומר את השם הפרטי שלו. וכי זה עזר לך משהו? מי זה המישהו הזה? עד כדי כך שרבי זושה אמר שמה שהתבועו אותו בשמיים זה שמדוע לא היית זושה? כן? כלומר, זה, וכי להיות זושה זה קל. מה? זה מאוד לא קל. מה אתה אומר? זו הברקה. זו הברקה. בשביל זה הוא היה רב זושה. אולי בזה שהוא שאל את השאלה הזאת, בזה הוא נהיה זושה. כן. אם אני אעיז הגדרה של האדם, אני חושב שאחד הדברים שמגדירים אדם, זה השאלה שלו. כן, מהי השאלה שלו? כל אחד מאיתנו יש לו שאלה. כל אחד, השאלה שלו, הוא מאבד אותה, נותן לה צורה, פושט צורה וכדומה, אבל בסופו של דבר, השאלה של האדם היא זו שמלווה אותו כל ימי חייו. ויתכן מאוד שהשאלה שלי שונה מהשאלה שלך. לא רק ייתכן, אני בטוח. כלומר, מה שאני שואל, הוא בהגדרה שונה ממה שאתה שואל, גם אם זה יהיה באותן המילים. ואם נדע בדיוק מהי השאלה שלי, אני אדע מי אני. אבל זה על דרך ההרחבה. זה עוד לא מסביר בדיוק מי אני. כן, מה אתה אומר?
הכוונה שאדם שואל את מי? את עצמו?
את עצמו, את עצמו. יש אפילו גמטריה עתיקה שאומרת, אדם בגמטריה מה? נכון? אדם 45. מה? 45. כלומר, האדם הוא שאלה. כמו שאומרים, יוצאי חבר העמים, אני רק שאלה. כן? אני רק שאלה, כן? אני רק שאלה. כן? אז זה נכון, אני רק שאלה. כן. אומר המהר"ל, ובאמת, השגה זאת לא קלה היא. כי לא רבים יחכמו בהשגה זאת, היא השגת מדרגת עצמו. ואם קלותה היא מצד עצם השגה זאת, כלומר מצד שני היה מקום להגיד שזה הדבר הקל ביותר. למה? כי איפה נמצא עצמי? ממש אצלי בבית. כן? כלומר, אני לא צריך לרוץ למקום רחוק כדי למצוא את עצמי. הנה עצמי מצוי בידי. נושא המחקר אפילו לא דורש לפתוח אפילו אינטרנט, לא צריך להקליד שום דבר. הנה, אני מוצא את עצמי. לכן אומר המהר"ל, ואם קלותה היא מצד עצם השגה הזאת, כי רק יפתח עינו, ימצא הוא לעצמו. כי לא רחוק הוא, ולא בשמיים, להכיר ערך מציאות עצמו. אשר אין דבר קרוב יותר מזה. אדם קרוב אצל עצמו. הביטוי הזה, אגב, הוא ביטוי הלכתי. מה זאת אומרת? שאדם לא יכול להעיד בעניינים הנוגעים לו עצמו. יש, כמו שאדם לא יכול גם להעיד על קרוביו. יש רק פלפול באחרונים איך להבין את המשפט הזה. האם זה שאדם קרוב אצל עצמו זה מדין קרוב או מדין עצמו? כן, כלומר, זה שאני לא יכול להעיד על עצמי, כמו שגם אני לא יכול להעיד על אחי, או אחי לא יכול להעיד עליי, או שזה משהו אחר, קטגוריה בפני עצמה, שזה עצמי. כן? יש צד לומר ככה, צד לומר ככה, לדעתי אין לפלפול הזה שום משמעות, אבל הוא הובא באחרונים. מה? לדעתי אין לזה שום נפקא מינה, ולכן כל מה שפלפלו בזה אחרונים, לדעתי, הענייה, אני לא מצליח להשיג מה המשמעות של הדבר, של הפלפול הזה. אבל מצד השעשוע האינטלקטואלי זה מעניין. כן, מה אתה אומר? נכון. וזה אחת... לכאורה קל, זה מה שאומר, אבל מצד האמת זה קשה. אתה צודק, אתה צודק לחלוטין. האמת היא שזה כתוב בתורה. לא טוב להיות האדם לבדו. לבדו, מה שהוא עם עצמו, אז הוא לא יכול להכיר את עצמו. אז אין משמעות לכלום. נכון. והראי הוא כבר לא אני. אז זה בעיה. כלומר, זה מה שכתוב בתורה. שהרי האדם הוא מצד אחד נזר הבריאה. ומה כל כך מיוחד? הוא יכול לדעת. מה הוא יכול לדעת? כל דבר חוץ מעצמו. נו, אז בשביל מה זה טוב? אפילו את עצמו לא יכול לדעת. אז בעצם אין שום משמעות לבריאה. ויאמר השם אלוהים, לא טוב. שום דבר הוא לא טוב. הכל רע. למה? היות האדם לבדו. בסדר? לא שזה שהוא לבדו זה רע, לא. זה כל המציאות כולה היא רעה. ברגע שאדם לא יכול להכיר את עצמו. לכן כאן אומר המהר"ל, יש פה מצד אחד דרישה שתכיר את עצמך, מצד שני זה קשה מאוד. אך רוב בני האדם ישיגו השגה זאת בחילוף מה שהוא. עד כאן ראינו בפעם שעברה. הפך האמת. הפך האמת בחילוף הפך מה שהוא האמת. מה שהוא, כלומר מה שהוא באמת. כלומר, בני אדם טועים לגבי הגדרת עצמם. במיוחד אלה שאומרים, תאמין לי, אני ממש אובייקטיבי. הביטוי הזה, זה בכלל סימן לאחד שלא מסתכל נכון. מה? לא, גם ביחס לעצמי. נכון. נכון, אז כנראה על עצמי. כן. לא, אבל התכוונתי לאלה שמדברים על עצמם. התכוונתי לאלה שמדברים על עצמם, אומרת, תאמין לי, אני מכיר את עצמי, אני יודע, אני לא משוחד, אני באמת. כן, זיקיתי לבבי, ואז הבנתי שאני כך וכך. זה לא נכון. לא תמיד, לפעמים יכול להיות שאדם כן מכיר את עצמו, אבל יש תמיד נקודה של חוסר אמינות, בגלל שהוא צריך לשפוט את עצמו. וכאן המהר"ל מתוך כך ניגש לנושא שבשבילו הוא כתב את הספר, כי יערוך עצמו לראשונים, ויאמר כי גם לו לב. כן? יערוך עצמו לראשונים. יערוך פירושו משווה. כולם מבינים, נכון? אז למה לא שאלתם? המחכים שאני אסביר. אני לא יודע איזה מילה ברורה ואיזה מילה לא ברורה. טוב, כי מה שפירושו, בגלל ש. כן? כן. יערוך עצמו, אדם משווה את עצמו, לראשונים, כלומר לחכמים שקדמו לו. ויאמר, כי גם לו לב. גם לי יש חוכמה. לב, הכוונה, לב מבין. והימים הראשונים אינם טובים מאלה. כי החוכמה שנטע יוצר הכל, יש גם טיעון למה זה נכון להגיד את זה, כי החוכמה שנטע יוצר הכל, הלא ממקום אחד בה. כי אישי המין, אחד הוא. והמכשלה הזאת תחת ידם. ובזה הם טועים. נכשלים בטעות הזאת. כלומר שבני אדם חושבים שהם והראשונים נכנסים לאותה הקטגוריה. כן.
יש
כן. זה בדיוק מה שטוען אמר על. שזו חוצפה, לא, חוצפה לא, לא בגלל שזה לא, לא מנומס, אלא בגלל שזה לא נכון. בגלל שזה לא נכון. עכשיו נשאלת השאלה באמת, שאלה גדולה. למה זה לא נכון? מדוע אני לא יכול להגיד, הנה, רבי עקיבא אומר כך וכך. רבי ישמעאל אומר כך וכך. ואני נראה לי כך וכך. נכון? יש, זה קצת מצחיק, נכון? רבי עקיבא, רבי ישמעאל, גדולי התנאים, והם נחלקים באיזושהי דעה, אני אגיד לך את דעתי האישית. לא, לא נהוג לעשות ככה. נשאלת השאלה, מדוע? כן? זאת השאלה. כן, בבקשה.
למה אי אפשר להבין את זה גם כן? כמו שהיום, שאתה מקבל פסק הלכה, יש כל מיני מקורות, וגם מסבירים את המקורות.
ואז מה?
הם מסבירים את המקורות, וכל אחד יש לו דעה. ועכשיו אנחנו גם כשאנחנו מגיעים לזה לרבנים שנותנים פסק הלכה, זה לא מסתמכים דווקא על, על זה, יש להם ההלכה ברורה יותר, אז יש לנו מידות, הם אמרו את זה ממקום אחר שאולי מחוכמה עצמית גדולה, אבל כאן יש לנו פשוט לימוד מצד אחד ומצד שני, ואיך באמת רבנים פוסקים הלכות, אם לא, אם יש דעה ודעה.
לא הבנתי את השאלה שלך.
לא, זה אני, לא, כלומר... אפשר להגיד שאני...
כן.
כמו התנאים האלה,
הרי... אתה אומר שאנחנו כן עושים את זה.
אנחנו זה.
כלומר, אני אמרתי שאף אחד לא עושה את זה. אתה אומר, בזה הם כולם עושים את זה. נכון? הרי יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רשי, ואנחנו צריכים לפסוק הלכה, ואנחנו מכריעים הלכה כרמב״ם או כרשי או כשניהם או ספק או דברים כאלה, נכון? אז לכאורה אנחנו כן עושים. התשובה היא שזה לא נכון. מה שאמרת זה לא נכון.
שהרב עובדיה יוסף, או הרב פוסק.
לא משנה מי, אני מסביר לך, זה לא נכון.
אז מה?
אני הייתי מוכן להסביר לך, אבל אתה לא נותן לי לענות. אז זה בעיה, כלומר, גם אני רוצה לדבר. התשובה היא שאנחנו, עד רבה, אנחנו לא נוקטים עמדה בין החכמים, אנחנו מכריעים בין החכמים, זה משהו אחר לגמרי. כלומר, מאחר והרמב״ם אמר כך ורשי אמר כך, אני צריך לדעת מה עושים. מה עושים? יש לנו כללים. ברור? זה מה שעושים הפוסקים. רואים למי יש יותר סמכות, איפה הרוב, איפה הספק, איפה כולי, אם זה דאורייתא דרבנן, על פי זה אנחנו מכריעים. לא שאנחנו יכולים להגיד שהרמב״ם צודק יותר מרשי או רשי יותר מהרמב״ם, כי אנחנו לא חשים שאנחנו בכלל במדרגה הזאת. אלא כיוון שאנחנו צריכים לדעת מה עושים הלכה למעשה, האם אני יכול לשים את הקפה לפני המים החמים, או את המים החמים דווקא לפני הקפה, אני צריך בשביל זה להכריע. אבל זה לא שאני קובע שרשי צודק או לא צודק.
נכון.
אז לכן, מה שאמרת איננו נוגע למה שאני אמרתי מקודם. הבנת? כלומר, זה שני דברים שונים. אתה צודק שמבחינת ההלכה למעשה אנחנו כן מכריעים, אנחנו לא מכניסים את עצמנו במדרגת הראשונים לומר מי לדעתנו צודק, נכון? זהו, זה שבדל. כן. חוץ מיוצאים מן הכלל. אבל יוצאים מן הכלל זה רק יוצאים מן הכלל. נו, אז מה? אני לא הבנתי על מה אתה מקשה, עליי או עליו? שמה אני אמרתי? אני אמרתי שאנחנו לא אומרים את דעתנו בין החכמים. עכשיו אתה מביא לי דוגמה מרשי ורבינו תם שאנחנו כן אומרים, דווקא זה דוגמה שלו. למה? כן מכריעים. עם ישראל מניח רשי. מידת חסידות רבנו תם. אבל מידת חסידות זה רק מידת חסידות. הלכה, סתם, ילד בר מצווה, מה מניח? רשי. עכשיו למה? למה הוא מניח רשי? בגלל שככה ההלכה הכריעה. ההלכה לא אמרה שרבנו תם לא צודק. ההלכה לא אמרה שרבנו תם לא צודק. אלא יש לנו כלל בהלכה, הפוק חזה מהים הדבר ועוד כמה דברים כאלה. בסדר? כן. יפה. יפה. שאלה יפה. נמנה את השאלות שלך. נמנה את שאלותיך. שאלה ראשונה שחיים שואל, מדוע אני בכלל צריך ליישב כאן עם החכמים? יש לי ידע שלא היה להם. שתיים. אתה אומר שמלבד זה שיש לי ידע שלא היה להם, יכול להיות שתנאי החיים השתנו. יפה, זאת השאלה השנייה. הלאה. מה אתה רוצה לשאול? הרמב״ם במורה נבוכים חולק על תנאים. כן? לא. לפעמים, כן, אבל זה בדיוק הנושא של היוצא מן הכלל. אתה רוצה לברר, מה הוא היוצא מן הכלל? כן, בבקשה. סליחה? לענות על התשובה? אתה רוצה לענות תשובה לשאלה של חיים? תנסה, תדע מה. מה שאתה אומר, אתה אומר ככה, בוא ננתח את התשובה שלך. אתה אומר בעצם שמה שטען חיים שיש לנו ידע שלא היה להם זה לא נכון, ככה אתה טוען. שתיים, אתה אומר שהתורה נתנה לחכמים דרכי הכרעה שאין לנו. זה בעצם מה שאתה אומר, נכון? זה דבר שצריך לברר. אני בינתיים מעלה את השאלות. עוד הערה פה? לא מקובל, נכון? לא מקובל ש... נגיד, כשאתה לומד סוגיה... מה? ודאי. אתה רוצה להבין מה הם אומרים. אתה רוצה להבין מה שאומרים, אתה אומר בעצם מה אני הייתי אומר במקרה כזה. כן? אני הייתי אומר ככה. דווקא רבי עקיבא אומר אחרת. איך זה יכול להיות? ברור, יש פה התמודדות. אבל כשאתה בא להכריע מהי דעת התורה... כדרך לימוד, אני אמרתי לך שאני מסכים איתך, אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים על זה שאדם משווה את עצמו לרבי עקיבא. אומר, רבי עקיבא אומר ואני אומר. כן? האם דבר כזה יכול להיאמר או לא יכול להיאמר? כן? יש כאלה שיגידו שכן, יש כאלה שיגידו שלא. אמר אומר, אי אפשר להגיד את זה. השאלה היא למה? כן? מה המלחמה הזאת? מדוע אי אפשר לחלוק על הראשונים? יש דרך שאומרת... קוראים לזה יוצא מן הכלל. נכון? אנחנו כל פעם שאנחנו נעביר ראיה כזאת, אנחנו נגיד, כמו שאמרנו כבר שלוש פעמים בשיעור הזה, שמדובר על יוצא מן הכלל. אתה רוצה שאגיד זה עוד פעם? עכשיו, אם כן תשאל השאלה, מדוע באמת אי אפשר לחלוק על הראשונים, יערוך עצמו לראשונים. אז המהר"ל הולך להגיד לנו שהראשונים גדולים מאיתנו. השאלה היא מצד מה הם גדולים. האם הם גדולים אינטלקטואלית? לכאורה, הטענה של החולקים על הראשונים היא דווקא תעמוד נגדנו. כי הרי הם אומרים שאישי המין אחד, החוכמה שנתה יוצר הכל, הלא ממקום אחד בא. כלומר, אותו שכל שהיה קיים בימי הקדמונים, הוא השכל הקיים היום. אז מדוע שנחשוב שמבחינה אינטלקטואלית הקדמונים גדולים מאיתנו? אולי באופן, הייתי אומר, יוצא דופן, פתאום מוצאים אדם שיש לו ראש פצץ, יש לו ראש פצץ. אבל זה לאו דווקא מיוחד לקרונולוגיה ההיסטורית. יכול להיות שבמקרה, פתאום יש מישהו יותר חכם ויש אחד פחות חכם. יש אפשרות, אם כן, לומר שיש להם, אפשרות אחרת לגמרי, לומר שיש להם סמכות. באמת הם לא יותר גדולים מאיתנו, אבל יש להם סמכות. מדוע? למשל, האמוראים קיבלו על עצמם שהם לא יחלקו על הראשונים. למה? ככה. מאז שנחתם התלמוד, כבר אין מרכז אחד לכל היהדות, אז גם אנחנו לא יכולים לחלוק על האמוראים. וכדומה, כן? או, כמו שאמרו הראשונים, אנחנו לא חולקים על הגאונים. מדוע לא חולקים על הגאונים? כי הגאונים חיו בבבל, קרוב למקום חיבור התלמוד, ולכן הם הבינו יותר על מה מדובר, לכן אנחנו לא חולקים עליהם. יש להם מסורת. מה? כן, אז אפשר להגיד שזה עניין פרוצדורלי. כן, ויש כאלה שטוענים את זה. יש כאלה שטוענים שהתנאים הם לא גדולים מאיתנו, אבל פרוצדורלית, כמו שאתה קורא לזה, הוחלט שלא חולקים עליהם, שהסמכות היא אצלם. בסדר? אבל אז, על זה יש לנו קושיה. אם זה נכון, אז תשאל השאלה, מדוע זה כך? למה הפרוצדורה הזאת? הפרוצדורה הזאת היא סתמית. קפריזה, מה פתאום לקבל את זה? ברור, לכן אי אפשר לקבל לא את הטיעון האינטלקטואלי ולא את הטיעון הפורמלי. אז כנראה שיש משהו אחר. מה? מה אתה אומר? אתה אומר קרוב יותר למקור. זאת אומרת, הם חיו בתקופה שיותר קרובה למעמד הר סיני, ואכן יש להניח שהדברים השתבשו אצלם פחות מאשר אצלנו, ולכן צריך לסמוך עליהם. למה זה בעייתי?
ככל שאני עומד קרוב יותר, אתם דוד דוגמה, ככל שאני עומד יותר קרוב למכונית, אני רואה את הפריט היותר קטן, רק את הטסה של הגלגל, מתרחק. ככל שאני מתרחקת על הידי, יש לי יותר רחבה.
אתה אומר יפה, כלומר, אפשר לטעון כנגד זה, עד רבה, הריחוק ההיסטורי לפעמים נותן לך פרספקטיבה יותר גדולה. כן, בבקשה.
הנחת היסוד שחזל אומרים, אם משונים כמלאכים, אנחנו כבני
כן, אז בדיוק על זה אני שואל. בדיוק על זה אני שואל. כן? בדיוק על זה אני שואל, כן.
זו אולי כן תשובה. זאת אומרת,
זה ידע. אז במה הם כן גדולים? זה בדיוק על זה אני שואל.
גדולים.
גדולים במה?
בעצם מהותם.
מה אתה מתכוון? סליחה, תן לו לדבר.
בעצם מהותם, זה אדם מקורץ מחומר אחר, סליחה על הביטוי.
כן, קורץ מחומר אחר. עכשיו, אני, יש קטן עברית, תסביר לי מה זה אומר קורץ מחומר אחר. במה רבי עקיבא גדול ממני? לא, זה לא התשובה שלך, אנחנו מדברים על התשובה שלו.
מה שאנחנו יודעים ממה שהגמרא והמקורות, המסירות שלהם, ההתמדה שלהם בלימוד התורה, בהקרבה שלהם.
אז אתה אומר משהו מעניין, אתה אומר מסירות נפש.
זה מציאות אחרת, הם חיים
בהם. אתה אומר מסירות נפש, יפה, הסבר יפה, אבל יש לי על זה קושיה. התלמוד אומר שבימי האמוראים היו בדור השלישי והרביעי, היו יודעים יותר תורה מאשר הדור השני. ובדור השני, בימי רב יהודה, הוא היה מתפלל ויורד גשם. ואנו מתפללים כל היום, צופרים ולא יורד גשם. אומר התלמוד, הם היו מוסרים נפשם. בסדר. זאת אומרת, שלמרות שהם מסרו את הנפש ולכן תפילתם נענתה יותר, אבל בתורה אנחנו גדולים מהם. כך אומרים בני הדור הרביעי. כלומר, בני הדור הרביעי של המוראים, הם אומרים שהם יותר גדולים בתורה מהדור השני, למרות שיש להם פחות מסירות נפש. משמע שהגדלות בתורה איננה פונקציה של מסירות הנפש, למרות שמסירות הנפש עוזרת לתפילה. או מה שהגמרא אומרת, התרחיש להו ניסה, ניסים היו נעשים להם. כי מי שמוסר את נפשו, מגיע לו שיעשה לו נס. בסדר, אבל נס זה עוד לא תורה. נכון? למשל, אבותינו על ים סוף, נעשה להם נס, והם היו כולם עובדי עבודה זרה. כן? אז כך שלא בדיוק יש קורלציה. אבל אני כן מבין מה שאתה אומר לגבי קורץ מחומר אחר, אני עוד לא לגמרי ברור לי. כן, מה אתה אומר?
רציתי להגיד, העניין של כמו שאתה קרוב לקודש ברוך הוא.
כן.
ככה האפשרות שלך לטעות יותר קטנה.
ככל שאני יותר קרוב לקדוש ברוך הוא.
או למקור שבין שהתקבלו מהקודש ברוך הוא, האפשרות שלך לטעות יותר קטנה.
יפה.
או האפשרות שלך להגיד דברים נכונים יותר גדולה, לצד הצד החיובי.
אני אחזור לדבריך. אתה אומר ככה, ככל שאתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, כך אתה יותר קרוב לאמת. יש לי שאלה אליך. תאר לעצמך שאנחנו עכשיו נתחיל דיון בהלכה. אנחנו עכשיו פה, בכיתה הזאת. וידפוק בדלת משה רבנו, יבוא, יצטרף לדיון. רגע, שאלתי, אנחנו נתחיל לדון עם משה, הוא יגיד את הטיעונים שלו, אנחנו נגיד את הטיעונים שלנו, כמו מי תהיה ההלכה? לפי הרוב. אם משה ישכנע אותנו, נקבל דעתו. אם הרוב יהיה נגדו, הלכה לא כמו. נכון? זאת אומרת שלמרות גדולתו של משה, הוא ודאי קרוב לקדוש ברוך הוא יותר מכל אחד מאיתנו פה, ייתכן שלא תהיה הלכה כמותו. ייתכן אפילו שהוא יטעה. כמו שמצאנו בפרשת שמיני, וישמע משה ויתב בעיניו, הודה ולא בוש, לומר לא שמעתי. עכשיו, דבר מאוד מעניין שמה, יש מחלוקת בין משה ואהרון על פרשנות דברי משה. כן, כלומר, משה ואהרון מתווכחים מה הכוונה של מה שמשה קיבל, והלכה כאהרון נגד משה, בהבנת דברי משה, זה פשוט לא יאומן. זאת אומרת, שההלכה נקבעת לאו דווקא לפי הגדלות,
אז אני אגיד, זה כאילו יוצא מהכלל.
אתה אומר, זה יוצא מן הכלל. זה נקמה.
לא, חסר. הגמרא מדברת על זה. הגמרא מדברת על זה כשאתה נמצא בבית דין, עושה את ההלכה, אז מתחילים מהקטן ולא מהגדול. למה שאם
תתחילו מהגדול... כן, ברור, ולא בשמיים היא וכדומה.
אבל יש פה איזה עניין.
אתה צודק.
שאנחנו יודעים אותו.
כן, אז אתה אומר, זה קרבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו אני שוב, אני קצת יקשן, אני רוצה להבין, קרבה יותר גדולה, נגיד שאני מקבל. קרבה במה? איזה סוג קרבה?
לידע הנכון, לאמת.
איך? באיזשהו נביא? בעצם הכל ראשון,
זה...
נביא זה
צ'וקר,
אין מה לעשות.
יכול להיות
שאתם
מתרחק את הכלים, אני אגיד אפילו ברמת השיעור שלנו, הכלים שיש להרב. להסביר דבר פשוט זה לא
כלים שיש. כי אני למדתי מה שלא למדת, אז מה? אבל השאלה היא כזאת.
לא, באיזה שלא למדת או למדת, יש לך כלים.
כן, אבל השאלה, מה מהות הכלים? אם זה כלים אינטלקטואליים, לכאורה כל אחד יכול לרכוש אותם. כן, כלומר, כלים אינטלקטואליים, בסדר, תסביר לי. איך אתה למדת? עכשיו אני אשתמש בכלים שלך, אני אחלוק עליך.
אז זה מתאים לשניים שלמדו באותה כיתה מאותו רב. אז לא מתאים מישהו שהוא יותר קרוב, אתם קטנו, והציבור
המילה קרוב היא מילה יפה שלא ברורה לי. אני רוצה שתסביר לי מה תכוון כשאתה אומר קרוב.
גדול שימושה יותר מנגודת.
אתה אומר שימשו יותר. זה כבר מתחיל להיות מעניין. אתה אומר, אני שימשתי את הרב, ולכן אני מבין יותר טוב את התורה, מי שלא שימש את הרב לא מבין.
אני אתן לך דוגמה מאתמול, אני אתן לך דוגמה משבוע שעבר.
גם משה שימש.
מחילה, היה דיון, המבצע צוק עדיין לדבר בשני משפטים, ואני אפילו לי הדיון, אמרתי, מה זה פשוט, כתוב בפרשת כי תצא, כותב רש"י, תצא למלחמה, מדבר על כתוב במלחמת רשות, במלחמת מצווה, במלחמת מצווה יש כתוב, לא תקעי כל נשמה, אמרתי, אני פשוט, עשנה לי הרב, הוא פשוט די, אני אומר לי, תשמע, רש"י מתכוון לשבעה עממים, הוא לא מתכוון לכל עם ועם.
נו, ואז מה? ואז מה?
זה מה שלי יש חסר, כשאני גם כשאני קורא, זה היה לי פשוט.
כן, זאת אומרת, ככל שתשמש, כן, זאת אומרת שככל שתשמש, יש יותר סיכוי שתבין. זה גם טוב, זאת אומרת, זה נכון שיש לנו הגדרה שרב זה מישהו שהיה לו רב. כן? לכן הוא יקרא תלמיד חכמים. כלומר, הוא למד אצל החכמים. אם הוא לא למד אצל החכמים, הוא יכול להיות עם ידע אנציקלופדי, הוא לא תלמיד חכם, הוא עם הארץ. יש בזה התקרבות לעניין, אבל עדיין, זה עוד לא, כן, זה ההבדל בין אקדמיה לישיבה, אבל אני עוד לא הבנתי, אני מקווה, אגב, אני מקווה שזה ההבדל בין אקדמיה לישיבה. אבל, כן, אבל יש עדיין, אני מבין, אתם פה מעלים נקודה מאוד חשובה, החשיבות של השימוש. אני עוד לא הבנתי במה גדולתם של הראשונים, כן. אגב, יש לי תשובה, בסוף אני אגיד את התשובה שלי, פשוט אתם בינתיים מעכבים, כן, בבקשה.
הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שדור דור ודושף אמרו למשה את כולם.
נכון.
רק הוא ראה את
רבי עקיבא,
הוא אמר לו,
תן תורה לידי.
תן תורתו, למה לא נתת את התורה עם רבי עקיבא? ומה תורה ציווה לנו משה, הוא מצטמך על משה בתור רעיון.
נכון, נכון.
זאת אומרת ככה, יש לפעמים, אתה מתרחק כל כך מהמקור, אבל התורה שלו היא בכל אופן, היא לא שייכת לו עצמו, היא שייכת בכל אופן, משה קיבל תורה מסין.
זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר אם כן שהתורה היא בעצם לא של החכם. התורה איננה של החכם, אלא התורה עוברת דרכו. זה מה שאתה אומר. כן, זה הגדרה מאוד יפה, אנחנו נחזור על הדברים האלה, אני מאוד מקבל. אבל זה עוד לא הסביר לי מה גדלותם של הראשונים. אני עוד מעט אגיד לכם. בבקשה.
שחורש באדמה לא חרושה, או מי שבא אחר כך ומתעסקף. זאת אומרת, הוא מפלס דרך שלא פתוחה בכלל. וכאן יש חכמים מאוחרים יותר, מסתמכים על הראשונים.
100%. אז לפי דבריך יוצא שזה רק בפוקס, כי הוא נולד לפני. עכשיו? אתה אומר שבעצם הגדולה של הראשון זה בגלל שהוא נולד לפני. התמזל מזלו, נולד לפני כן.
הוא מוציא את הדברים מהפתור.
כלומר, אין הבדל מהותי. כן, אבל אתה אומר... כן, אבל אתה אומר, אין הבדל מהותי, אלא מה, הוא חרש לפניי, אני חרשתי אחריו, ולכן יותר קל לי, נכון? אבל הוא בעצם הגיבור. אבל אם אני הייתי נולד שם, אם הייתי שם איתו, הייתי גם כן כמו. אז יוצא לפי זה שאין הבדל מהותי בין הראשון לאחרון.
לא, הראשון, הוא מעצמו יצר את זה, לא יודע אם השני...
נשאלת השאלה, אתה מזכיר לי שאלה שפעם מישהו שאל אותי. האם, מי יותר גדול, זה שהמציא את הגלגל, או זה שעשה מן הגלגל שעון? אני חושב שמי שהמציא את הגלגל הוא הגאון. הוא הגאון האמיתי. כן, יש ראשוניות. נכון, זה קצת דומה למה שאתה אומר. כן, נכון. זאת אומרת, זה שעשה את השעון, גם כן גאון, אבל גאון פחות גדול. למרות ששעון זה יותר... אני אגיד לכם את האמת. רוצים תשובה? מעניין אתכם או שאתם רוצים רק להגיד את הדעות שלכם? ההבדל הוא בנשמה. לא, לא רוחניות. רוחניות... לא, 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 אני רוצה פה לתקן. רוחניות זה דבר שכל אחד ואחד יכול לעשות. רוחניות, אנחנו עוסקים ברוחניות. יש הרבה דברים רוחניים בעולם. כן? אבל זה פרי של מאמץ של האדם. אני מתאמץ או בתחום החומרי, או מתאמץ בתחום הרוחני. כל זה תולדה של הפעולה שלי. ובמובן הזה, ייתכן שאני ורבי עקיבא, יכולים לעסוק באותם התחומים. ההבדל ביני לבין רבי עקיבא זה הנשמה של רבי עקיבא. כלומר, היצירה האלוהית של האישיות שלו. מה שאתה אמרת קורץ מחומר אחר. הייתי אומר, זה נשמה אחרת.
אבל פה זה סופר נקודה אחרת, לא בשמיים. זאת אומרת, אדם באיזשהו ג'וקר כזה שזה נתון שאין לך עליו שליטה. זה לא יכול להיות. אנחנו מדברים על מה שרוצים לבחון אותו דבר מול דבר. בנשמה אי אפשר לבחון דבר.
למה? ודאי שאפשר לבחון. אפשר לבחון. ודאי שזה כך. מה? ודאי. אדם שיש לו נשמה גדולה, לכן יש לו משקל יותר גדול. ודאי. ודאי.
ובסוף נחפי
הרוב. או שיתמזל, או שיתמזל מזלו, שהרוב יהיה איתו, לא משנה. נכון שזה לא המרכיב היחיד, אבל המרכיב הזה הוא משמעותי. כלומר, נשמת רבי עקיבא היא נשמה, בומבה של נשמה, ולכן אני לא יכול לערוך את עצמי אליו, בגלל שנשמתי לעומת נשמתו קטנה. זה הכל.
איך אני רואה את ההבדל בין נשמתי לבין
איך יודעים הבדלי גודל נשמות? אתה מודד, כן?
נשמומטר.
איפה משיגים את זה? אני חושב, לא, זו שאלה יפה. אני חושב שהאומה משיגה את זה. כלומר, יש בירור שנעשה במהלך הדורות, שמתברר מי הוא הנשמה העיקרית. יש, למשל, יש ספר מעניין שנקרא שם הגדולים. מכיר אותו? של מרן החידה. רבי חיים דוד, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, כתב ספר שם הגדולים. מה זה שם הגדולים? זה אנציקלופדיה של רבנים. הרב ההוא, הרב ההוא, הרב ההוא, הוא נשמע כל הרבנים שהוא זכר, שהוא ידע, שהוא מצא וכל, רשימה של כל הרבנים, ועל כל רב ורב קצת הוא מסביר. הוא מסביר לפעמים מה שורש הנשמה שלו, הוא כותב, שורש הנשמה שלו כך וכך, ולפעמים הוא לא כותב שורש הנשמה, הוא מסביר לך את המהות של החכם הזה. זאת אומרת שיש במסורת של חכמי ישראל דרך של שפיטה, אפשר לשפוט מה המהות של פלוני ושל אלמוני. גם האריזה עסק בזה הרבה, כן, בספר שער הגלגולים, טוב, שמה זה על פי הקבלה של הארי, יש דרך להעריך כל חכם וחכם מה מקומו, מה עניינו. כן. כן. נכון. שאלה יפה. אני חוזר על שאלתך. אצל אומות העולם, במיתולוגיות, אנחנו רואים שלקחו דמויות מן העבר ועשו אותם אלים. מה ההבדל בינם לבינינו? שתי תשובות. א', אנחנו לא עשינו את אבותינו אלים. אפילו אברהם, יצחק ויעקב, ענקי עולם, או משה רבנו, לא עשינו אותם אלים. זה לא מעניין. שים לב לדבר הזה. שתיים, אומות העולם שעשו את קדמוניהם אלים, צדקו. בגלל שהם הבינו את הנקודה הזאת, שהנוכחות האלוהית של ימי הראשית של האנושות גדולה יותר מאשר בימי האחרונים. דווקא ההתפתחות האינטלקטואלית, התבונית של האדם, סילקה במידה מסוימת את הנבואה. מעניין, מתי פסקה הנבואה בעולם? אז בסדר עולם זוטה כתוב דבר מאוד מעניין, שכשהגיע אלכסנדר מוקדון לארץ ישראל, מתו הנביאים האחרונים חגי, זכריה ומלאכי. עכשיו, מה המדרש הזה רוצה לומר? אני לא יודע אם זה נכון היסטורית. כן? אפשר לבקר מבחינת הקרונולוגיה. אבל דבר אחד שזה אומר, שההופעה של החשיבה התבונית, דהיינו אלכסנדר מוקדון, נציג ההלניזם, זה מסלק את הנוכחות של ההתגלות. ברור? יש משהו, יש איזה יחס בין הדברים. בסדר? אמרתי את זה. זה בסדר עולם זוטה. רגע, אתה שואל פה שאלות נפלאות. האם הירידה של הנשמות זה דבר שנגזר שימשיך ככה לעולם ועד? כלומר, האם הכיוון של הגרף הנשמתי הוא לכיוון ירידה מתמדת? ועד שנגיע לחלקיקי אטומים של נשמות. כן? עד כאן שאלתך? תשובה, מה פתאום? יש מלבד ירידת הדורות שמבוארת בתורת הנגלה, יש בתורת הנסתר מושג הופכי, שנקרא עליית הדורות. ככל שהדורות מתקדמים, הדורות עולים ועולים, והנשמות יותר ויותר גדולות. שימו לב שיש פה סתירה בין שני המושגים. מצד אחד ירידה, מצד שני עלייה, תחליט. זה בנגלה וזה בנסתר. אבל בכל זאת, איך זה מסתדר? שני באמת. תשובה. אם אתה מחבר גרף של ירידה עם גרף של עלייה, מה שיוצא זה פרבולה. נכון? מה זה פרבולה? זה יורד... לא, זה לא ישר. עקום. זה יורד ועולה. נכון? תלוי, במינוס או פלוס. לא, תלוי איך אתה עושה, יש כל מיני היפרבולות, יש כל מיני פרבולות. אפשר לעשות הכל. אל תפשלו, בבקשה. זה פדיחות אחר כך. טוב, בקיצור, פרבולה כזו, בסדר? הרגילה. זאת אומרת, זה יורד ועולה. יפה. שמעתם את השאלה שלו? איפה אנחנו עכשיו?
מה עם ירידה?
בקצה, בקצה,
מה?
תשובה. אני יכול לענות, בבקשה? נשאלתי שאלה. מן המינימום של נימוס, תנו לי לענות. התשובה היא שכבר התחלנו את העלייה. ואז, תופן הנשמות גדולות, שגם יוכלו לחלוק על רבי עקיבא. אבל זה מצד הגודל של נשמה, לא מצד ההשוואה האינטלקטואלית. עוד לא הגענו לזה, אבל זה יגיע. זאת אומרת, רוח הקודש תתחדש, תקום בסנהדרין, יהיו הופעות יותר גדולות, כל עם השם נביאים, זהו, יהיה נשמות בומבה של נשמות. ואז נוכל לפתוח מחדש את הכל. יעוין בספר הקדוש לנבוכי הדור, שאומר את זה במפורש. שלום, גם באותו הדור לא כל הנשמות שוות. אז למה לא רואים במחלוקות במשנה או בגמרא אחד מהחולקים שאומר אני נשמתי גבוהה יותר ולכן אני צודק ואתה לא יכול לחלוק עליי? כן רואים את זה. יש, כתוב, הרי מה זה בדיוק מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ורבי אליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם. אבא שאול אומר בשמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף אחת ואליעזר בן הורקנוס אף עמהם ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. מה הכוונה של הביטויים האלה? במה הוא מכריע את כולם? הוא מכריע את כולם מצד הנשמה שלו, כן, כן, ודאי. או למשל כתוב שלפעמים שאלו, יש בגמרא ושתיק רב. מה? כן, כן, בדיוק. אני יכול, כן. או למשל כתוב ושתיק רב. שרב שתק. אומר רבי צדוק מלובלין, זה שהוא שתק זה לא שהוא הודה, אלא הוא לא יכול היה להסביר להם למה הוא צודק. כי הוא הבין את זה ברמה יותר גבוהה. או למשל, מה שכתוב, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו כרבי מאיר. ומדוע לא פסקו הלכה כמותו? משום שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. ואז לכן באמת אי אפשר לסוק הלכה כמותו, אבל הוא באמת גדול יותר. פעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק, מה הוא עונה על הטענה שהשיטה של הרב קוק אביו זה דעת יחיד. ענה הרב צבי יהודה, הוא יחיד. כן. אבל יש אדם שהוא יחיד, מה אתה בכלל משהו את עצמך? כן. האם הרב קוק לא יבחן כי מבחינת כלל העם יש עלייה נשמתית ואילו מבחינת החכמים דווקא ירידה? הסבר על הסתירה בניגוד נסתר, כן, יש גם את זה. במאמר הדור, הרב מדבר על זה שיש ירידה של הפרטים ועלייה של הכלל. אבל עם כל זה, גם העלייה של הכלל לא יכול להיות שלא תביא גם נשמות גדולות, כי הייתה באורות המלחמה פסקה ב' שם. כן, מה אתה אומר?
שפינוזה.
כן.
כן,
נשמות גדולות יכולות לפספס. גם נשמות קטנות, אגב, יכולות לפספס. כלומר, זה שאדם הוא צדיק או רשע, זה לא קשור לגודל הנשמה שלו.
אז מה יתרון עכשיו שהוא גודל שם?
מה זה? אם ספינוזה היה צדיק, היה יצא לנו תלמיד חכם.
לא, זו שאלה, לא יודע בגודל הנשמה, מה עשית עם הדבר הזה?
מה זה?
לא די בגודל הנשמה.
לא די בגודל הנשמה, נכון.
מה עשה עם זה?
נכון, גם זה. לא אמרתי שזה המרכיב היחיד.
לא, שרציתי עם גודל הנשמה שזה...
אני אף פעם לא טענתי שזה המרכיב היחיד. אבל ודאי שהמרכיב הזה הוא משמעותי. אפשר לעשות פשלות. היו הרבה שעשו פשלות עם גודל הנשמה שלהם. כן.
אבל גבי רבי אלעזר בן הורקנוס, ברק רבי אלעזר הגדול, יש כל מיני סיפורים עליו. הוא ירד לפני התיבה, לא, ולא קיבלו את תפילה, איך רואים, לא ירדו גשמים, רבי עקיבא ירדו גשמים. והאמת שעומד לפני כן עם הסיפור של תנור של הכנאי, ישו מהקדוש ברוך הוא יוצא, הקדוש ברוך הוא אומר לבד, בבת קול, בכל מקום שרבי אלעזר, שאלעזר בני, הכל הלכה כמותו, זה אותו רבי אלעזר, אבל לא קבוע הלכה כמותו. למה? אז יש כל מיני סיבות, אבל זה לא הופך אותו, הנשמה הענקית הייתה, אבל בכל אופן,
אבל גם אלה שחלקו על רבי אליעזר היה להם נשמה ענקית, רבי יהושע לא פחות גדול ממנו.
נכון, אבל אין שום...
אבל במחלוקת בתנורו של הכנאי בין רבי עקיבא, זאת אומרת, בין רבי יהושע לרבי אליעזר, אתה לא תגיד את דעתך, זה הכל. והשאלה היא למה? בגלל שאתה לא במדרגה שלהם. אבל מצד מה אתה לא במדרגה שלהם? מצד הנשמה שלהם. מובן? כלומר, יש פה השגחה היסטורית שמסדרת את הנשמות במהלך הדורות. זה שבעזרת השם תהיינה הנשמות עוד יותר גדולות, כן יהיה רצון. מה, וכי אנחנו מוכנים לירידה מתמדת? איך אפשר להיות כזה פסימי? כן. אבל בכל זאת חלקו על רבי אליעזר בן הורקנוס. ברור. אבל אלה שחלקו עליו, היו אנשים לא פחות גדולים ממנו, למשל רבי יהושע. למשל, אם אתה תיכנס למחלוקת, אתה תשמע את המחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר בנושא תנורו של אחנאי, ואתה תגיד את דעתך, אתה לא יכול. למה? כי זה עניין של שורש הנשמות, של השגחה היסטורית שמסדרת את הנשמות במהלך הדורות. איך אומרים דז'ה וו?
מה? גודל
נשמה
זה לא אומרת שאפשר
להשתמש בו. אפשר להשתמש, למה לא?
זה דבר שלא מדהים, זה לא...
למשל, אתן לך דוגמה, אפילו בהלכה הפשוטה, קרובה בינינו, כתוב בשולחן ערוך שלא מברכים ברכת הנותן ליעף כוח. אסור. למה? כי היא לא מוזכרת בתלמוד. בסדר? לכן אסור לברך הנותן ליעף כוח. כל הסידורים היום, כתוב, תן ליעף כוח. למה? כי הארי אמר לברך. הארי אמר, כולם שוכחים את כל הכללים, זהו, לא משנה, מברכים. בסדר? כי מי יבוא אחרי הארי? מה? אולי. יעשו. נכון.
אז יש יחסיות בגודל הנשמה.
נכון, ודאי.
גם נשמה גדולה של היום, רב ראשי, או משהו ברמות גדולות, יכול לחלוק כן עליו יקיבה. כי באותו יחסיות הוא נמצא גדול בדורו, כמו שהיה רבי יקיבה, אבל לא בדורו.
לא, זה משהו אחר. אתה אומר שמואל בדורו, יפתח בדורו כי שמואל בדורו, זה נושא אחר. זה לגבי היכולת... יש בזה משהו, לא, יש עניין של יפתח בדורו, יפתח היה עם הארץ, כן? יפתח היה עם הארץ. אבל כבר יפתח בדורו כשמואל בדורו, כלומר זה בא לומר שיש דברים שמותר לנו לחלוק על הראשונים, אפילו לדרוש את הכתובים אחרת מהם. זה נכון. אבל גם זה נעשה בזהירות, זאת אומרת, ברור שעד שמישהו מחליט שהוא יחלוק על הראשונים, הוא צריך לשתות הרבה מרק. כן? אבל אם הוא שתה, בסדר. יש יותר מזה. יש... במשנה במסכת אבות נאמר אבה מתאבק באפר רגליהם, נכון? כן, יהיה ביתך בית ועד לחכמים ואבה מתאבק באפר רגליהם. מסביר רבי חיים מוולוז'ין, איך ביתך הופך להיות בית ועד לחכמים? מה, יש לך ספרייה, זה נקרא בית ועד לחכמים, הבאת את הספרים של כולם, עכשיו ביתך הוא בית ועד לחכמים. והווה מתאבק. מה זה מתאבק? תאבק. אל תסכים. אם יש לך קושיה, ייתכן שהאמת איתך. אתה חולק על רבי חיים וולוז'ין? אומר רבי חיים וולוז'ין, אז תאבק. מדוע? הוא אומר, כי אסור לתלמיד לקבל את דברי רבו אם יש לו קושיות עליהם. כי לפעמים תהיה האמת עם התלמיד. אבל לא מפני שהורשית לחלוק על הראשונים, תחשוב שאתה במדרגתם, אלא תזכור שאתה באפר רגליהם. אם אתה שוכח שאתה באפר רגליהם, אז המאבק שלך הוא כבר חוצפה. אבל לא בגלל ש... אבל האמת אהובה מכל. כן, איך אמר אריסטו, אהוב אפלטון, אהוב סוקרטס, אך האמת אהובה מכולם, אהוב מכולם. נכון? איפה זה כתוב במשפט הזה? של אריסטו.
אתיקה.
לא, זה כתוב בפירוש מהר"ם בוטרל על ספר יצירה. מחכמי פרובנס, כן. לא משנה, אבל מה שאני רוצה לומר, שוודאי שיש לנו דבר כזה, אבל תזכור שאתה באפר רגליהם. הווה מתאבק, רק תזכור שאתה באפר רגליהם. מה אתה אמרת בשון אבק? כן. הנה, אבק מהספרים, כן, יפה. שלום לרב. מישהו סיפר לי פעם שאחד מגדולי ישראל אמר שהרב קוק ענק, אבל הדרך שבה יבינו אותו תלמידיו תביא אותם לגיהנם, ואולי אותו הרב מכיר. תודה, ברוכים השבים. זה מה, להיות בגיהנם עם הרב קוק? לא רע. כן. אתה יודע, אני אקח יותר מזה. משה רבנו היה ענק, והדרך שלו הביאה הרבה אנשים לגיהינום. הדרך של משה רבינו הביאה הרבה אנשים לגיהינום. מה אפשר לעשות? מה?
שורה.
תראה, הנצרות למשל, כל זה זה פרשנות לדברי משה, לא? גם במדע חשבו שאי אפשר לחלוק על אריסטו. ותקעו את המדע אלפיים שנה עד שיצאו מזה. האם גם שם הייתה פרבולה של נשמות או סתם ניווד מחשבתי? אני אגיד לך משהו. היום ילד בכתביו יודע על העולם דברים יותר מדויקים ויותר נכונים ממה שאריסטו ידע. אבל אין שום ספק שאריסטו היה גדול יותר מהנער בכתביו. כי כשאתה רואה את העוצמה המחשבתית של האיש, אתה לא יכול שלא להתפעל מגודל החוכמה, אולי אפילו גודל הנשמה של אותו אדם. זה שאחר כך יש נתונים שלא היו לו, ואנחנו מוכרחים לחלוק עליו, זה בגלל ש... ומתאבק באפר הגבין, לדעת להיאבק, כי לפעמים תהיה אמת עם התלמיד, ואסור לתלמיד לקבל דברי רבו אם יש לו קושיות עליהם. אולי בגלל שבמשך אלפיים שנה לא למדו את המשנה הזאת עם הפירוש של רבי חיים וולוז'ין, לכן נתקעו. כן, מה אתה אומר? איך מפתחים נשמומטר? אז מישהו אמר לפני כן, יש שימוש תלמידי חכמים. ככל שמשמשים יותר, יודעים יותר למדוד נשמות. זה מאוד ברור, זה הדבר הכי ברור שיש. למה זה לא מעורפל בכלל? זה כמו למשל באומנות. כן? מישהו במנתח יצירה אומנותית. אדם שלא שימש אומנים, או לא התרגל לאומנות, חושב שזה קשקושים. אבל זה דברים מדויקים מאוד. חוקר באקדמיה אין לו שום אפשרות להבין על מה מדובר, כי הוא לא שימש. אם הוא תלמיד חכם ששימש ואחר כך הוא הרחיב את שדה הפעולה שלו וגם עסק במחקר אקדמי, אדרבה, זה מעשיר אותו. אבל אם הוא לא ינק מתורה פנימית, אז זה שום דבר, זה כלום. אתה יכול לבקר את הנצרות, מה הבעיה? אבל כדי לבקר את הנצרות אתה צריך להבין קודם כל מה הנצרות אומרת. וכדי להבין מה הנצרות אומרת, אתה צריך באמת להבין למה הם אומרים את מה שהם אומרים. זה לא סתם מבחוץ. נכון, באיזשהו מקום אתה לא יכול. אבל עם הנצרות זה יותר קל, כי הם שימשו אותנו. כן. טוב, אז אם כן, אומר כאן המהר"ל, אני חוזר פה לדברים. אך רוב בני אדם ישיגו השגה הזאת בחילוף משהו, כי יערוך עצמו לראשונים ויאמר כי גם לא לב. והימים הראשונים אינם טובים מאלה, כי החוכמה שנת היוצר הכל הלא מקום אחד בה, כי אישי המין אחד הוא, והמכשלה הזאת תחת ידה. אך החכמים, הם יודעים ערך עצמם, לא יעברו משפט בממונם, ומכל שכן, בגופם. בסדר? ואז הוא מביא לצורך זה סוגיה. החכמים, הם לא... עושים עבירה אחת בכסף, נכון? החכמים אינם עוברים עבירות בענייני כסף, נכון? הם מדייקים עד האגורה האחרונה, משלמים מס הכנסה, כל מה שצריך, נכון? עכשיו, מכיוון שאנשים מאוד ישרים בענייני ממון, הם עוד יותר ישרים כשהם צריכים לדון את נפשם, מה שהוא אומר. ואז לצורך זה הוא מביא סוגיה במסכת עירובין, שאנחנו כעת לא יכולים לעסוק בה, כי הגיע... המבזק, הנקודה היא שזה מורה על ירידה ולא על עלייה, לא? לא יודע בדיוק על... לא, לא יודע מי זה, על מה הוא מדבר, אולי השאלה על הרב קוק, לא יודע. לא, לא, זה לא אותו אחד. לא יודע, לא יודע, טוב, אני לא חושב שזה מורה על ירידה, חס וחלילה. טוב, עד כאן להיום, שלום. פעם 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 פעם